אז נדבר היום על נושא היהדות ונצרות. בסדר, זה מה שביקשו ממני לדבר. בגלל ששאלו אותי האם זה נכון לדבר עם הנוצרים, או שצריך להיאבק בהם, או מה צריך לעשות.
עם מי?
עם הנוצרים, באופן כללי.
בתקופה כאילו כאלה עם אמריקאים וכאלה?
לא, לא. עם הדת הנוצרית. לא עם... באופן
כללי, לא קשור...
כן, כן, לא קשור, לא קשור. בגלל שאני לפעמים...
אה, איך אתה...
מפגש עם נוצרים וכאלה וזה, אז ביקשו ממני לדבר על הנושא הזה ולהסביר מה כן, מה לא, למה כן ומה לא, אז אני עושה את בקשתכם, אז אני אדבר על זה, לא הכנתי את זה, אז אני אדבר מהראש, בסדר? מה שיצא יצא. מקסימום, אפשר רק לישון, דודי. על כל פנים, טוב, אז האם זה נכון או לא נכון לדבר עם נוצרים, או לא לדבר איתם, או להיאבק בהם, או בכלל, יש פה שאלה יותר רחבה. האם אנחנו כיהודים צריכים להיות באיזשהו קשר עם בני דתות אחרות, או שאנחנו צריכים להיאבק בדתות האחרות, על מי יזכה יותר מאמינים, או מה האמת ומה השקר וכדומה, כלומר לעשות מה שנקרא פעילות פולמוסית. אז אנחנו לא נתעסק בכל דתות העולם, כי זה גם ככה נושא רחב מאוד, רק הנוצרים זה נושא רחב מאוד, אבל זו שאלה כללית שהיא מרחפת, כלומר מה נכון ומה לא נכון בהקשר הזה, כאשר במקרה הספציפי של הנוצרים יש אולי 4 סיבות למה לא לדבר איתם. בסדר? כן. 4 סיבות שאפשר למנות אותם, למה להיות נגד. נעבור אחת אחת מהם ונבדוק אותה. הראשונה זה שהנוצרות זה אולי עבודה זרה, תכף נתייחס לנקודה הזאת.
יש לי עבודה זרה, זה אומר
שיהיה להתווכח איתם? לא, לא להתווכח. להיות בדיאלוג. כן. אז אם זה עבודה זרה, אז אנחנו לא מחפשים לנו קשר עם עבודה זרה. אולי, אולי גם עבודה זרה צריך לדבר. זו שאלה טובה. אבל סתם ככה, זה כמובן לא מאפשר יחסים תקינים, הרי באופן פשוט, התורה, אם יש דבר שהתורה שלנו שוללת לחלוטין, זה עבודה זרה. בסדר, צריך להתרחק מהכיור ומהדומה לו. להיות רחוקים מעבודה זרה. אז אם הנוצרים עובדי עבודה זרה, מילא צריך להתרחק מהם כמו מאש, חוץ מלהיאבק בהם. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה המיסיון. האם עלינו לקבל את זה שאנחנו מדברים אנשים שמנסים להמיר רבתנו, או האם זה נכון לגבי הנצרות או לא. נקודה שלישית זה הנקודה, אפשר לקרוא לה היסטורית. הנוצרים הרגו אותנו. במשך למעלה מ-1,000 שנה היו הרבה פוגרומים ועלילות דם והיה רצח ממוסד סביב תקופת האינקוויזיציה וכל מיני מקרים שבהם גירו ספרד ולקחו יהודים תחת חסות הכנסייה והכריחו אותם להתנצר והיו אנוסים ומה לא. בקיצור, יש היסטוריה רחבה מאוד שהיא הולכת אחורה אחורה כבר לתקופה בשלהי ימי האימפריה הרומית. בימי הביניים זה הלך להתגבר המעשים הנפשעים שהיהודים סבלו מהם מהנוצרים, גם קצת מהמוסלמים, אבל יותר מהנוצרים אפשר להגיד, וכמובן זה שיקול מאוד גדול. האם אנחנו יכולים לדבר עם מישהו שתקופה כל כך ארוכה פגע בנו? והשיקול הרביעי ואולי הרחב ביותר זה שהם בזים לנו. בסדר? אם הנוצרים בזים לנו וחושבים שהם ישראל האמיתי ואנחנו עבר זמננו ואנחנו צריכים לחלוף מן העולם, אז במילא לא בטוח שיש עם מי לדבר, נכון? קשה מאוד לדבר עם אדם שבז לך וחושב שהקיום שלך הוא מיותר במקרה הטוב, או מזיק מאוד במקרה הרע, ולכן כמובן זה מכשול מאוד גדול לכל שיח בין דתי כזה או אחר. אז זה 4 נקודות שנזכור אותם עכשיו במהלך השיעור, ונתייחס לכל אחת מהם באיזשהו פירוט מסוים. קודם כל צריך לעשות איזו הקדמה לגבי מה זה נוצרים. הנוצרים הם קרוב ל-2 מיליארד בני אדם, בסדר? זו הדת הגדולה ביותר בעולם, ויש הרבה סוגי נוצרים. ואם נרצה לפרט פה את כל סוגי הנוצרים, אז הזמן יכלה והמה לא יכלו, כי באמת הם רבים המה. מישהו פעם הראה לי איזה מחקר כזה סוציולוגי דתי, שבכל שבוע קמה כנסייה נוצרית חדשה בארצות הברית. לא כנסייה במובן כמו שאנחנו פה להביא בית כנסת, אלא תנועה דתית חדשה. כן, כל שבוע קמה תנועה דתית בממוצע כמובן, אז מי יכול לעקוב אחרי כל זה? אבל כן, אפשר לחלק את הנוצרות, אפשר לומר, לשלוש קבוצות גדולות, מרכזיות. הקבוצה הגדולה ביותר והעתיקה ביותר כנראה, זה הנצרות הקתולית, שהיא כוללת למעלה ממיליארד בני אדם, והיא הנצרות שהתחילה ברומא, פחות או יותר אפשר להגיד, קשה מאוד להצביע על הרגע שבו היא נוסדה, אבל אפשר להגיד שאחרי שקונסטנטינוס, הקיסר הרומי, הוציא את מה שנקרא עדיקת מילאנו, צו מילאנו, שהפך את הנצרות לדת חוקית באימפריה, לא הדת של האימפריה, אבל הדת חוקית, עד אז הם סבלו מהמון רדיפות. אבל זה היה מאורע מכונן, אחר כך הם נפכו להיות גם הדת הרשמית של האימפריה הרומית, ובמילא הנצרות הרומית קתולית מתקיימת כבר מאז. אמנם באותה תקופה היא הייתה מחוברת יחסית, יש מה להתבונן בזה, והייתה מחוברת לנצרות המזרחית, שהמרכז שלה היה באימפריה הרומית המזרחית, מה שנקרא האימפריה הביזנטית, כאשר שמה גם ישבו כל מיני פטריארכים מאוד חשובים של הכנסייה, ואחרי אילו תהליכים שיצרו קרע בין המערב למזרח, תקופה של כמה עשרות או מאות שנים, נהוג להצביע על שנת 1054 כשנת הפיצול, מה שנקרא סכיזמה, כן, סכיזמה זה קרע, הקרע בין הכנסייה הקתולית לכנסייה האורתודוקסית, שזה הקרע בין הכנסייה המערבית לכנסייה המזרחית. ולכן מאז ועד היום הם מתפקדים הלכה למעשה כשתי קבוצות דתיות נפרדות, שאחת נקראת הכנסייה הקתולית, בראשה עומד האפיפיור, והשנייה נקראת הכנסייה האורתודוקסית, ואין לה ראש, יש פטריארכים מקומיים, בסדר? פטריארך של הכנסייה, כאשר יש מי שנקרא משהו כמו ראשון בן שווים, כאילו הפטריארך הכי בכיר אולי זה הפטריארך של קונסטנטינופול, עד היום, בסדר? הוא יושב בטורקיה. ויש עוד אילו פטריארכים מזרחיים חשובים. הכנסייה המזרחית היא יושבת הרבה, יש ברוסיה, רוסיה כולה היא כנסייה פרבוסלבית, כנסייה אורתודוקסית מזרחית. יש בבולגריה, יש ברומניה, יש פה בישראל, יש פה פטריארכיה היוונית אורתודוקסית של ירושלים, יש ביוון כמובן, בסדר, יוון זה מושב מאוד רציני של הכנסייה האורתודוקסית, והכנסייה הזאת מונה בערך בין 200 ו-250 מיליון בני אדם. זאת אומרת, רק 200-250 מיליון בני אדם ביחס לקתולים שהם מיליארד בני אדם, זה פחות או יותר הסדר גודל. ואז קרה עוד מאורע מאוד חשוב, בזמנים יותר מפורסמים, שזה אולי הפתח של העת החדשה ההיסטורית. מה? אולי הפתח של העת החדשה ההיסטורית זה מה שנקרא הרפורמציה. בסדר? הרפורמציה התרחשה במאה, שלהי המאה ה-15, תחילת המאה ה-16. מרטין לותר, הוא התפלג, הוא לא תכנן להתפלג, אבל ככה יצא. היו עוד דמויות מאוד מרכזיות בתקופה, קלווין וכו', והם התפלגו מהכנסייה. הכנסייה סבלה משחיתות מאוד גדולה. היה מה שנקרא אינדולגנציות, מכירה של שטרי מחילה. ובקיצור, מרטין לותר הוא הקים כנסייה חדשה, שנקראת הכנסייה הפרוטסטנטית, בסדר? או התנועה הפרוטסטנטית, קמו ממנה כמה כנסיות, והתנועה הזאת היא, של הרפורמציה, יצאו ממנה אלפי כנסיות. יש, אפשר לחלק את הכנסיות הפרוטסטנטיות גם בשתיים. אני יודע שזה קצת מסובך, אבל אני אומר את זה על רגל אחת. יש את הכנסיות הפרוטסטנטיות הקלאסיות, אלה ששומרות על סוג מסוים של ליטורגיה, של טקסים דתיים, של אופי דתי, כמו שהיה לפני הרפורמציה, דומה, קצת דומה, כמו הכנסייה הלותרנית, שנפוצה מאוד בגרמניה ובסקנדינביה, כמו הכנסייה הקלוויניסטית, שנפוצה מאוד בשוויץ, וכמו הכנסייה האנגליקנית, שהיא הכנסייה הלאומית של אנגליה, שהיא ממש יש בה דמיון גדול לכנסייה הקתולית, מכיוון שהפיצול שלה היה פוליטי, ולא דתי, לא על רקע דתי, היה מלך אנגלי, נדמה לי הנרי השמיני, שהוא רצה להתגרש והתחתן שוב, ועל פי הקתולים אסור להתגרש, אז הוא התפצל מהכנסייה והקים את הכנסייה האנגליקנית. יש גם שלוחה כזאת של הכנסייה האנגליקנית בארצות הברית, שנקראת הכנסייה האפיסקופלית, שזה גם משהו שנוטה לאופי היותר מסורתי. וחוץ מזה יש בתנועה הפרוטסטנטית, יש המון כנסיות חדשות שבהן האופי הדתי הוא שונה לחלוטין. מה שנקרא הרבה פעמים כנסיות אוונגליסטיות, בסדר? שזה יותר דת כזאת, נקרא לזה אישית, כלומר, שמתאספים אולי בכנסיות, אבל זה לא בדיוק כנסיות, זה בתי תפילה, ומתפללים תפילות מהלב, הללויה, וזה, כן, וכזה משהו מאוד, הרבה יותר אולי עממי, וזו תנועה מאוד גדולה היום, התנועה האוונגליסטית, היא מאוד חזקה בארצות הברית, חלקם הגדול מאוד קשורים אגב לישראל, הם פרו-ציונים כאלה, אם אתם רואים לפעמים תנועות של נוצרים אוהבי ישראל, או כן, Christian Zionists, אז בדרך כלל הם יהיו אוונגליסטים, בסדר? עוד נדבר עליהם אולי כמה מילים בהמשך. זה פחות או יותר המבנה של העולם הנוצרי, ממש ממעוף הציפור. בסדר, כל מה שאמרנו פה היה אפשר לעשות את זה, לדבר על זה עכשיו עשרות שעות. אבל מכיוון שהתבקשתי לסקירה יותר כללית, אז דחפנו את זה ב-10 דקות, את כל התנועות הללו. אז בגדול, הטענה הראשונה לגבי הנצרות שצריך להתמודד איתה, זה האם הנצרות היא עבודה זרה. כן? עכשיו, אני אתחמק מזה קצת. למה? כי זו שאלה הלכתית. ההגדרה של מהי עבודה זרה, זו הגדרה שכדי לספק עליה מענה ראוי, צריך להעביר שיעורי הלכה. לא לדבר באופן כללי, כי זה מסובך, אבל דבר אחד בטוח, שיש בתורה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה בדרך כלל לעבוד אל שהוא לא הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה ההגדרה הפשוטה של עבודה זרה. יש הרבה דוגמאות שאנחנו מכירים מהתנך, נכון? למשל עבודת הבעל והשתורת ועבודת העשירה שזה השתורת, ויש לנו את כמוש שיקוץ מואב, נכון? בכל מיני אלילים כאלה שהיו עובדים אותם. זה עבודה זרה כפשוטו. להגדיר את הנצרות כעבודה זרה, זה במובן, נקרא לזה התיאולוגי, המחשבתי, זה מצריך הרבה לוליינות מחשבתית. בסדר? זו דעתי. כלומר, השאלה ההלכתית לא נפתור אותה עכשיו. אני חושב גם הלכתית שהנצרות היא לא עבודה זרה. ואני אומר, לפני שאנחנו שואלים את השאלה ההלכתית, נלך לשאלה המחשבתית, שהרב קוק כותב במבוכי הדור על הנצרות והאסלאם, על עובדי עבודה זרה, הוא מחלק אותם לשלוש קבוצות, בסדר? הוא אומר, יש עובדי עבודה זרה, או יותר נכון שתי קבוצות, הוא אומר, יש עובדי עבודה זרה, יש נוצרים ומוסלמים. כן, הוא שם את הנוצרים ביחד עם המוסלמים, ולא ביחד עם עובדי עבודה זרה. הרב קוק שם, אגב, אומר שגם עובדי עבודה זרה, זה יותר טוב מכלום. שזה דבר מפליא, וככה הוא אומר, מכיוון שסוף כל סוף יש להם איזה נטייה רוחנית למשהו, איזה רגש רוחני, איזה משהו שנותן להם משמעות לחיים וכדומה. אבל גם אם לא נלך עם קו כזה קיצוני, זה יהיה ברור שלהגדיר את הנצרות כעבודה זרה, כמו העבודות זרות שיש בתנך, זה יהיה הבל, בסדר? זה לא יהיה דבר מתקבל על הדעת, אז לכן אני משאיר את הטיעון הזה ההלכתי בצד, זה צריך בירור מצד עצמו. אני אומר, לדעתי זה לא עבודה זרה גם בבירור ההלכתי, ובטח ובטח שבבירור המחשבתי זה לא עבודה זרה כפשוטו. בסדר, לרמב״ם בהלכות מלכים בפרק י' יש איזשהו קטע מאוד מפורסם שהוא אומר שהנצרות והאסלאם סוללות את הדרך למלך המשיח. איך יכול להיות? כן, אותם נצרות ואיסלאם שסבלנו מהם כל כך הרבה, הן אלו שסוללות את הדרך למלך המשיח. אז הוא אומר דבר פשוט, הוא אומר, הרמב״ם לא היה גדול האוהדים של דתות אחרות, אבל הוא אומר דבר מאוד פשוט, הוא אומר, תשמע, אנשי העולם, לפני שהגיעו אליהם הנצרות ואיסלאם, אפשר להגיד שהעולם היום בחלקו העצום, אולי חצי מהאנושות, הם נוצרים ומוסלמים. זאת אומרת, לפני שהיה נצרות ואיסלאם, היה עובדי עבודה זרה. בסדר? אז האנשים האלה שהיו עובדי עבודה זרה נהפכו להיות נוצרים. או נהפכו להיות מוסלמים. ולכן, זה יותר טוב. בסדר? כלומר, רואים שאפילו אצל הרמב״ם, יש הבדל מובהק בין הנצרות והאסלאם ובין סתם עובדי עבודה זרה. או לא סתם, עובדי עבודה זרה, כן? ולכן בעניין המחשבתי, ההיסטורי, הכללי, השאלה הרבה יותר רחבה, זה ברור שאי אפשר להתייחס לנצרות כמו שאנחנו מתייחסים לעבודת הבעל, או לא יודע מה, או אפילו לא כמו שמתייחסים להינדואיזם, כן? שזה גם, צריך לדון אם זה עבודה זרה או לא, כפשוטו זה עבודה זרה. בסדר? אז זה לגבי השאלה שהיא בעיניי השולית ביותר, נקרא לזה, של האם הנצרות היא עבודה זרה. השאלה השנייה, ויותר מורכבת, זו שאלת המיסיון. בסדר? האם אנחנו מוכנים לדבר עם מי שמנסה לעשות לנו מיסיון? מיסיון, כלומר, להעביר אותנו על דתנו, כן? והתשובה היא לחלוטין לא. בסדר? תנאי מספר אחד, לדבר עם מישהו מדת אחרת, בסדר? מאמונה, מתפיסת עולם אמונית שונה משלנו, זה שאתה לא מנסה לקחת אותי ולהיות בדת שלך. אנחנו, אין לנו בעיה. למה? כי אנחנו יהודים, אין ביהדות שום תכלית של לגייר את כל העולם. בסדר, אנחנו לא מעוניינים בזה. זה לא חלק מהתוכנית שלנו.
אבל אם יהיה.
לא, לא, אנחנו לא מחפשים. לא מחפשים שכל העולם יהודי.
לא, לא תחפש.
מה כתוב בספר ישעיהו? מה כתוב בספר ישעיהו? כתוב, כן? ונהרו אליו כל הגויים. והיה באחרית הימים, ונהרו אליו כל הגויים. נכון? אז אם באים כל הגויים, סימן שמה יש? גויים. כן, הם באים כגויים. נכון? ואם כן, אנחנו לא רוצים בכלל. אין לנו שום תכלית לגייר את כל העולם. זה לא, ועד רבה, מי שבא להתגייר, יעקב שואל, מי שבא להתגייר, אז מה יהודה אומר? אנחנו אומרים לו, מה אתה צריך לכל זה? כן? להיות יהודי זה קשה. זה סשבר צוזי נעיד. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר, זה קשה להיות יהודי. כן, אתה לא יודע, יידיש קצת, יעקב.
אביס עלי.
כן, אביס עלי. כן. אז זה קשה להיות יהודי. מי רוצה להיות יהודי? זה כאב ראש, נכון? מלא מצוות, מלא חיובים, מלא זה. אז לא רק שאנחנו לא מחפשים לגייר את כל העולם, אפילו מי שבא, אנחנו שמאל דוחה וימין מקרב. כן? אחרי שמישהו מתגייר, הוא נהיה חלק מאיתנו. כל דבר בעניין. אבל עד שהוא מתגייר, אנחנו לא מעודדים אותו לזה. בסדר? אני פונים אליי הרבה פעמים, כל מיני נוצרים, בעיקר אוונגליסטים, וכל מיני קבוצות כאלה בבולבלות, או שלום עליכם, שאומרים אני רוצה להתגייר, בוא כבוד הרב תעזור לי, אני רוצה להיות יהודי, בסדר? אני אומר למה אתה רוצה להיות יהודי? הוא אומר לי, אני מרגיש בלב חיבור ליהדות ועם ישראל. אני אומר טוב מאוד, תישאר מחובר לעם ישראל, יופי, למה לא? איך תעשה את זה? תישאר בדת שלך, כן? לא, בעדת שלי יש המון בעיות. תתקן, אין בעיה, תעשה שם תיקון. אני לא, אני בעד, אני לא מהאום. אני חושב שיש הרבה מה לתקן בזאת העולם. אבל מה פתאום להיות יהודי? בסדר? כלומר, בשביל לרצות להיות יהודי צריך משהו הרבה יותר עמוק ויסודי וסודי, כדי להתחבר לנקודה הפנימית של מה זה להיות יהודי. בסדר? ולכן אין לנו בעיה. כלומר, וצריך להבין, זה הבדל שהרבה פעמים יהודים לא נותנים את הדעת עליו. למשל, כשאתה אוכל ברמדאן, אז יש מוסלמי שיראה אותך אוכל, זה יפריע לו. למה זה יפריע לו? לא בגלל שהוא רשע, בגלל שהוא יש לו תיאוריה דתית בראש. הוא אומר ככה, הוא אומר, כל העולם צריך להיות מוסלמי. כולם צריכים להיות מוסלמי, לפי האמונה שלו. ועכשיו אתה גם צריך להיות מוסלמי. ובמה, מי צריך לצום ברמדאן? כל העולם, אתה אוכל, בסדר? אבל אני, שאני רואה מוסלמי אוכל חמץ בפסח, מה אני אומר? בתיאבון, תפדל, למה לא? למה לא? הוא לא מחויב בזה, זה, יש כאלה שאומרים, אוי זה נורא, כן? אני שלמדתי בעיר העתיקה, שהייתי בחור ישיבה בעיר העתיקה, אתה רואה את כל המוסלמים, החמץ, יש חמץ, למה שלא יהיה חמץ בפסח? אנשים מזדעזעים, אני אומר, מה אתה מזדעזע? מה אתה מזדעזע? מה, אתה רוצה שהוא לא יאכל חמץ? מה, מה...
אבל זה לא
נקרא לכבד לי מו... אבל למה זה לא מכבד אותי? מה זה מפריע לי? לכבד זה שיהודי לא יאכל לי חמץ בפרצוף, כי זה מפריע לי. כן, שיהודי אוכל חמץ, זה כואב לי הלב. נכון?
לא,
אם ערבים אוכל חמץ בפרצוף, זה לא מקום של יהודים. יש שם, תאמין לי, ברוב המוסלמים זה לא מקום של יהודים.
כמו שאני למשל הייתי מחצה בית חולים מאיר, ואני תמיד שם את הבלגן עם השמעלים, שהם באים בפסח, בית חולים מוכרים.
כן, אבל זה בעיה אחרת. זה בגלל שאנחנו לא רוצים שייכנס לאוכל שלנו חמץ. לא בגלל שהוא אוכל חמץ, שיוכל, שיהיו בתאבון. מה זה מפריע לי? העיני לא צריך.
אבל בית יהודים, הוא תוכל לראות חמץ בפסח?
בטח, זה לא שלי, זה שלו. כן, מה זה שלי?
חדיש
שגם אסור
לראות חמץ.
לא, למה? אסור שיהיה לי חמץ ברשותי, אבל זה לא שלי, זה שלו. שיהיה בריא, למה לא? שיוכל. עד הרבה, בתאבון.
אני מבין שאסור לראות
חמץ. כן? לא, לא, אין שום
בעיה. אוקיי, שאלה לי לך בשבילך. לגוי, לא עדיף לשמור, דיברת על גיור וכל מה שקשור לזה, לגוי, לא עדיף, דין בחשבון למעלה, לשמור שאוהץ מצוות נוח ומשל לדייר?
זה לא, עוד פעם, מה זה עדיף? אדם שרוצה, עכשיו מצוות בני נוח זה התשתית המוסרית של העולם, זה מומלץ לכל אדם בכדור הארץ, בסדר? זאת אומרת, אל תרצח, אל תגנוב, אל תהיה עובד עבודה זרה, דברים בסיסיים, בסדר? עכשיו, אתה שואל, האם זה הדבר, זה בסיסי, זה לא עדיף, זה דרישה בסיסית. אבל להתגייר זה להצטרף למשפחה שלנו, בסדר?
אבל אם אתה מגיע, אתה גם פרה בדין וחשבון על הדברים.
נכון, נכון, אנחנו משפחה מתוסבכת.
אז נכון, כמו שאמרת, למה לך?
נכון, נכון.
אז אני אומר לגוי, לא עדיף להגיע למעלה עם שלא יש שם מצוות נוח, אשר לגייר?
כן.
נכון עדיף לו.
כן, למה לא? כן, שישאר בדת שלו. בסדר? אז זה פשוט. אז לנו אין את הבעיה. איפה מתחילה הבעיה אצל הנוצרים והמוסלמים? יש בעיה. כי הם מאמינים, זה דבר משותף לנצרות ולאסלאם, ומנוגד ליהדות. שכולם צריכים להיות כמוהם. למה הכנסייה הקתולית נקראת קתולית? מה המשמעות של המין הקתולי? אוניברסלי. בסדר? עכשיו, לצערנו הרב, גם הפרוטסטנטים שבאו אחר כך ומרדו בקתולים, לקחו את העיקרון הזה, האוניברסלי. בסדר? כלומר, גם הם מאמינים שהאמונה שלהם היא אמונה אוניברסלית. ולכן, עכשיו צריך להתחיל להסתכל על כל נוצרי ונוצרי. אז, כלומר, על איזו קבוצה בנצרות מנסה לעשות לנו מיסיון ואיזה לא. אני אומר, אסור בשום פנים באופן להיות בשיח, בדיאלוג עם מי שמנסה לעשות לנו מיסיון. אסור בתכלית האיסור. בסדר? ויש קבוצות כאלה, יש קבוצות. הראשונים במעלה זה המשיחיים שיש פה בארץ, שכל הזמן מפיצים לנו בתיבות דואר, היה לא מזמן, ראיתם את זה? פה בשכונה, שמו את זה בכל השכונה, כן? עם ביוטיוב יש כל הזמן, I God, one for Israel, כן? יש כל מיני קבוצות כאלה. אז איתם אין לנו אפשרות לנהל דיאלוג, מהסיבה הפשוטה שהם רוצים לשמד אותנו ולהמיר אותנו על דתנו. בסדר? איזה דיאלוג יכול להיות עם בן אדם כזה? בסדר, הוא לא בא לדבר איתך, הוא בא להתווכח איתך. עכשיו גם להתווכח איתם זה חסר כל תועלת. למה זה חסר תועלת? אני אגיד לכם מה, מוויכוחים דתיים בימי הביניים זה הדבר יפה. בתקופתנו, בדרך כלל שיהודי ונוצרי מתווכחים, מי שמרוויח מזה זה החילונים משני הצדדים. בסדר? למה? כי אתה מראה כמה הדת שלו היא פח השפעה, והוא מראה כמה הדת שלך היא פח השפעה, ומה משתכנעים כולם? שדת זה פח השפעה. בסדר, סליחה על הביטוי. אבל זה מה שמשתכנע, זה לא מועיל, כאילו, זה לא מועיל. בסדר, אני רואה, יש ביוטיוב, מישהו שאהב לי סרטון, על כמה היהדות שוביניסטית, שעשו הנוצרים האלה, המשיחיים, I God. טוב, לקטו כל מיני קטעים כאלה שוביניסטים ביהדות, שחלקם אמיתיים ורובם הוצאו מהקשרם, כן, ועשו את זה לסרטון. מאות אלפי צפיות, כי הם משלמים הרבה כסף על זה. ואחרי זה היהודים, נדמה לי שזה ההידברות או ערכים, מישהו הוציא סרטון כנגד להראות כמה הנצרות היא שוביניסטית. בסדר, עכשיו תחשבו על מישהו שיושב בבית שלו, ורואה סרטונים ביוטיוב, והוא רואה את הסרטון הזה ואת הסרטון הזה, מה הוא משתכנע להיות? חילוני, חילוני, בסדר? לכן, אף אחד לא מרוויח מזה שום דבר. בטוח דבר אחד, יש מישהו אחד שבטוח לא מרוויח מהסרטונים הזה, מהסרטונים האלה, וזה הקדוש ברוך, בסדר? לא יודע אם אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא מלכים של רווח והפסד, אבל אתם מבינים מה אני מתכוון. זה לא הרבה רווח. אבל צריך לדעת שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת, כי בעצם הקבוצה היחידה היום שיש שם מיסיון פעיל מול יהודים זה האוונגליסטים, מהסוגים השונים, כמו המשיחיים האלה, וכמו עוד קבוצות שבאות מכל העולם לפה. כל הזמן אני רואה שמתפרסם, עכשיו הגיעה קבוצה גדולה. מדרום קוריאה, מגיעים מאירופה לפעמים, מדרום אמריקה. מה?
ומערב מתכוון שאומר, הגיעה קבוצה?
מגיעים מפה קבוצות כאלה גדולות של נוצרים, שבאים לספר לנו, לבשר לנו את הבשורה, את האוונגליזם, בסדר? למסיין אותנו ולהחזיר אותנו בתשובה, את היהודים העברים, המטומטמים, שלא קיבלו את הבשורה כבר לפני 2 שנה, ואנחנו מסכנים, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו, כן, כמו שהאנגליסטים אוהבים להגיד, הוא בחר בנו ואנחנו מתכחשים לבחירה הזאת. בסדר, ולכן אנחנו צריכים, כמובן, לפתוח את העיניים, בסדר, ולחזור בתשובה. עם האנשים האלה אסור לדבר, כן, אין שום טעם לדבר איתם. צריך לפעול מה שאפשר לפעול על פי חוק, כדי למנוע מהם להיות בסביבותינו ולהפיץ את הרעל שלהם, בעיקר לילדים שלנו. אין אפשרות אמיתית לנהל איתם דיאלוג, בסדר? כמובן, הם בני אדם, אני לא בעד לשרוף אותם, לפגוע בהם וכדומה, אבל צריך להתערב בהם לחלוטין. אבל זה רק קבוצה אחת מובחנת בתוך הנצרות הפרוטסטנטית הענקית, זה רק האוונגליסטים, וזה גם לא כל האוונגליסטים, נגיד זה רוב האוונגליסטים, בסדר? יש כאלה שאומרים שזה חצי, רוב האוונגליסטים כאלה. אבל הכנסייה הקתולית והכנסייה האורתודוקסית, לגבי הכנסייה הקתולית אני יותר מכיר, אבל לגבי הכנסייה האורתודוקסית ככל שידי מגעת, אין להם פעולות של מיסיון. בסדר? אין להם פעולות של מיסיון, אין להם מכונים או מוסדות שהתפקיד שלהם, או ארגונים שהתפקיד שלהם זה להעביר אותנו על דתנו. בסדר? אין איזה ניסיון מאורגן כזה של אף אחד מהכנסיות האלה. ותכף נבין גם למה, צריך להבין, הרי אם הם קתולים, אז הם צריכים לרצות שכולנו נהיה קתולים גם, הרי זה המשמעות של להיות קתולי, נכון? כן, הכנסייה היא קתולית, זה אומר שהיא אוניברסלית, כן? זה שלושת העקרונות של הכנסייה, שהיא קדושה, שהיא אוניברסלית, ושהיא אפוסטולית, כלומר שהיא ממשיכה את פעולת השליחים, כן? ואם כן, אז מה פתאום ויתרו עלינו כל כך בקלות? זה נושא שצריך לדון בו, זה היא יגיע בנקודות הבאות. אבל מה שברור זה שאנחנו לא מדברים עם מישהו, מציע לנו מיסיון, בסדר? כלומר, מיסיון זה דבר שצריך להיאבק בו, לא לדבר איתו. איך להיאבק בו? זה נושא בפני עצמו, צריך להיות חכם במאבק במיסיון. אבל בשום פנים ואופן לא להיכנע לאיזשהו דיאלוג עם אדם שמציע מיסיון. אני, שאני מריח אפילו קצת ריח של מיסיון מאיפשהו, אני ישר מגביה את החומה ב-100 מטר ונכנס למצב קרב. בסדר? כי אני, זה לא מכבד. זה לא לגיטימי. וזה לא, זה פוגע במטרות שלי של למה אני כן רוצה לדבר איתך. כן? זה שולל את כל האפשרות. ולכן מיסיון זה דבר פסול מעיקרו. אז נכון, אז אמרנו, התנאי הזה של המיסיון הוא תנאי הכרחי. כלומר שאין מיסיון. עכשיו הנקודה השלישית, שהיא גם נקודה מאוד מאוד מרכזית, וזו הנקודה ההיסטורית. כן? מי שלא זוכר, אז הנוצרים הרגו אותנו, כבר דיברנו על זה בהתחלה, לא מעט הרגו אותנו, במשך שנים הרגו אותנו, מירו את דתנו, גירשו אותנו, פגעו בנו, חטפו את הילדים, יש הרבה מה להגיד. עכשיו, צריך לענות על זה תשובה כפולה. ככלל צריך לדעת שאנחנו לא לומדים היסטוריה, יש בעיה במדינת ישראל, מסיבה שעוד לא הבנתי עד הסוף, אבל לא לומדים היסטוריה בבית ספר, לא יודע מה עושים. מה עושים? מה עשיתם בשיעור ההיסטוריה? מי פה למד בתיכון? מה עשיתם בשיעור ההיסטוריה? קצת שואה, קצת ציונות, אבל לא לומדים היסטוריה, כאילו היהודי הממוצע, הישראלי, יש לו רובור ועם הארץ בכל הנוגע להיסטוריה. לכן ההיסטוריה שהוא יודע זה מהמקווה. מה הכוונה מהמקווה? הוא שמע פה, שמע שם, ראה איזה תוכנית בטלוויזיה, כן? מקווה נייס, לא, הוא לא יודע ממש היסטוריה. כי צריך לדעת שההיסטוריה היא מורכבת, בסדר? הנוצרים הרגו אותנו, אבל גם שמרו עלינו. הנוצרים יקרו בנו, אבל גם ריפאו אותנו לפעמים. היה יחסים מאוד מאוד מורכבים באירופה בין יהודים לנוצרים, ב-1500 שנה האחרונות. ככלל, הם גם הרגו אותנו המון. זאת אומרת, וזה דבר שאתה חושב לשים עליו דגש. ולכן, קודם כל צריך לשאול מי הרג אותם. מי הרג אותנו? הקתולים, האורתודוקסים, הפרוטסטנטים, מי מהם הרג אותנו? התשובה היא האמת די פשוטה. כולם. כולם. לא היה, לא, לא היה איזה הוגה דעות משמעותי נוצרי, עד לא מזמן, שקם ואמר, רבותיי, צריך להפסיק עם העסק הזה שאנחנו מתאמרים ביהודים, זה לא היה תופעה, לא שאני מכיר, בכל פנים. בסדר, היו כאלה שבאופן מקומי הגנו על יהודים מכל מיני סיבות, בדרך כלל פרקטיות, אבל לא היה מישהו ש... נקרא זה נעמד על הרגליים האחוריות בשביל היהודים מסיבות דתיות, כן? ולכן, כשאנחנו נמצאים באיזשהו דיאלוג, באיזשהו שיח עם נוצרים, אנחנו צריכים בהחלט לדרוש את הגינוי וההתנצלות על המעשים האלה. זו דרישה לגיטימית, בסדר? זו דרישה שצריך להעמיד אותה באופן מאוד פשוט. עכשיו כאן, יש כאלה שיגידו, תשמע, מה זה להעמיד את הדרישה הזאת? אל תדבר איתם וזהו, הם רצחו אותך בעבר. זה, הבעיה שבזה, שזה ישאיר אותנו בלי אפשרות אמיתית לקיים את הנבואות שבתנך. כי הנבואות שבתנך מדברות על החזון, או על השליחות האוניברסלית של עם ישראל. אם לא נדבר עם כל מי שאי פעם הרג אותנו, אז נצטרך לחפש כל מיני שבטים אולי בפפואה ניו גיני, לא יודע איפה, כן? במרכז אפריקה, כדי למצוא מישהו שלא הרג אותנו. כלומר, זה יצמצם את השיח שלנו למאוד מאוד מאוד קו דק, כי הרבה הרגו אותנו בהיסטוריה. יש כאלה שהרגו אותנו יותר גרוע מהנוצרים, לא מזמן, הנאצים, וגם עם גרמניה אנחנו מדברים. אולי יש כאלה שחושבים שזה לא נכון לדבר עם הגרמנים, שלא צריך לנקום בהם או דברים כאלה, אבל עובדתית אנחנו מדברים עם הגרמנים, נכון? כלומר, נאמר זאת כך, הישראלי הממוצע, שגם נקרא לזה האדם הירי שמיים הממוצע, בסדר? שהוא הולך לעבודה, ונגיד הוא עובד בהייטק באיזה צוות בינלאומי, ויהיה לו מישהו גרמני בצוות, זה לא יעורר בו חלחלה. עכשיו הוא יעבד איתו כמו שהוא עובד עם מישהו איטלקי, או צרפתי, או נורווגי, או שוודי, או אמריקאי. דרך כלל זה לא יהיה איזה משהו שהופך את זה לקו אדום. כן, אין לנו איזה... איך יכול להיות? מה, ככה שכחנו להם את כל מה שהם עשו לנו? לא שכחנו, לא שכחנו, אנחנו לא שוכחים, יהודים לא שוכחים שום דבר. בסדר? לא שוכח, אבל מה? התקדמנו. כלומר, זה נמצא ברקע כל הזמן, ואי אפשר לשלול איזושהי אפשרות לדבר עם מישהו בגלל פשעים שנעשו דורות אחורה. כן? ובלבד שהוא מכיר בהם. אז האם הנוצרים מכירים בפשעים שלהם? זו שאלה מורכבת. צריך לחלק. ככלל, אפשר לומר שבכנסייה הקתולית, התשובה היא כן. כן, מכירים בפשעים שעשינו. בסדר, הכנסייה הקתולית עברה איזה תהליך אחרי השואה. בכנסייה הקתולית הכל פשוט, כי יש היררכיה. כן? לא כמו אצלנו, או להבדיל בכנסייה האורתודוקסית. יש היררכיה. יש אפיפיור. יש קרדינלים, בישופים, הכל מסודר. ואז אם רוצים לשנות משהו, אז עושים ועידה ומשנים. פעם בכמה מאות שנים או עשרות שנים. אפשר לעשות ועידות ולשנות. אז הם עשו ועידה מאוד גדולה, שנמשכה משנת 1962 עד שנת 1965, זה נקרא ותיקן 2, ועידת הוותיקן השנייה. ושם אחת מההחלטות של הוועידה נקראת נוסטרה איטאטה, שזה בעברית יהיה בעת הזו, בזמננו אנו, משהו כזה. ושמה בסעיף 4 שמדובר על היהודים, אז הכנסייה מכירה, אם אני לא טועה זה כבר כתוב שמה, שהיא מכירה בפשעים שנעשו כלפי היהדות, ובטח ובטח שוללת את האפשרות לעשות דברים כאלה. שוב, זה בשנת 1965, לפני קרוב ל-60 שנה, ואם כן, אז אפשר להגיד שהם מכירים במה שהם עשו. אני עוד לא פגשתי, לא פגשתי מישהו מהכנסייה הקתולית שניסה לתרץ לי, למה זה היה בסדר מה שעשו? לא פגשתי את זה. אני לא אומר שאין, לא יודע. כתובים, מיליארד בני אדם, הכל יכול להיות. אבל לא פגשתי תופעה של מישהו ש... ופגשתי לא מעט, בסדר להגיד את זה ככה, פגשתי די הרבה. אנשים מהכנסייה בדרגים שונים, ממקומות שונים, בעולם, ובעלי אופי שונה ויחס שונה. ליהודים באופן כללי, אבל לא פגשתי מישהו שאמר שהפשעים שהם עשו לנו אלו פשעים שאפשר להצדיק אותם באיזשהו מובן. ולכן, על מה יש לריב? אם כולנו מסכימים על זה, אז על מה יש לריב? האם זה המצב אצל האורתודוקסים? לא בדיוק, לא. לא ממש. אצל האורתודוקסים, קודם כל האורתודוקסים יותר שמרנים. באופן פשוט, הם באופן כללי יותר שמרנים. אם כי גם שם יש ויש, אבל הרוב יותר שמרנים, הם פחות מבקשים סליחה. יש לזה שלוש סיבות. אחת זה שהם יותר שמרנים. לכן מישהו שמרן באופן טבעי, קשה לו להגיד על אבותיו שהם עשו פשעים. שתיים זה שהם פחות עשו פשעים באופן פשוט. רוב הפשעים שהתבצעו כנגד יהודים, על ידי נוצרים, היו על ידי הנצרות המערבית ולא הנצרות המזרחית. לא שלא היה. והיה פחות, זאת אומרת, זה פחות חלק מהסיפור שלהם. כשאנחנו חושבים על, על, על מתי פגעו בנו, נשאר יהודי ברחוב, תגיד לי מה עשו לנו הנוצרים, אז בדרך כלל הוא יגיד מסעות הצלב, למרות שזה בכלל לא מכוון אלינו. אבל בסדר, בדרך הרגו אותנו. או שהוא יגיד האינקוויזיציה. או שהוא יגיד גירוש ספרד. מה משותף לכל אלה? שזה הכל נעשה על ידי הכנסייה הקתולית. בסדר, אז הכנסייה אורתודוקסית יכולה להגיד, תשמע, אנחנו סבלנו מהקתולים גם, כן? אז פחות הם מקפידים על הפשעים שהם עשו לנו, למרות שיש בהחלט גם כאלה. זה לא שזה לא תופעה קיימת, זה קיים, אבל זה פחות מטריד אותם. הסיבה השלישית זה שבאופן פשוט, תראו, הקשר שלנו עם העולם, עם המעולם, כרגע, ואולי זה לא טוב, אבל זה עובדה, הוא יותר עם העולם המערבי. כלומר, הקשר שלנו עם, עם, עם אוכלוסיות שקשורות לכנסייה אורתודוקסית הוא קלוש בהרבה. רוסיה, יוון, זה מדינות שיש לנו קשר איתם, אבל לא, לא כמו, זה לא מעניין אותנו כמו שמעניין אותנו ספרד וצרפת ואיטליה וגרמניה וכו'. ארצות הברית של רבע מהאוכלוסייה של הקתולית, בסדר. זה באופן כללי. לגבי הפרוטסטנטים, בוא נגיד ש... אלה שעשו לנו פשעים גם מכירים בהם פחות או יותר, יש הרבה, הפרוטסטנטים קשה להגדיר איתם משהו, אבל כי יש כל כך הרבה קבוצות כמו שאמרנו, אבל חלק גדול מהכנסיות הקלאסיות הפרוטסטנטיות יותר, כמו הלותרנים וכדומה, מכירים בפשעים האלה. לכן גם בנקודה הזאת, כלומר האם יש לדבר עם מי שעשה פשעים נגדנו והרג אותנו, התשובה היא כן, אבל תוך הבנה שצריך להכיר במה שנעשה לנו. לא לעבור על זה הלאה, כלומר אנחנו לא חומלים, אנחנו לא חסים על הכבוד של אבות אבותינו שנשרפו באינקוויזיציה, בסדר? אנחנו דורשים את, את, את כבודם ודמם השפוך, תקרא לזה ככה. אנחנו לא מוותרים על זה לחלוטין, אבל אי אפשר לחיות כי אנחנו באינקוויזיציה, בסדר? כי אנחנו לא. ונשארנו עם הסיבה הרביעית, שהיא בעצם הסיבה הכי כבדה, אפשר לומר, למה לא לדבר עם נוצרים, שזה מה שנקרא תורת הבוז, תורת החליפין הנוצרית. בסדר, באנגלית זה נקרא סופרסשיוניזם. לא יודע איך לתרגם את זה בדיוק בעברית, אבל יש תפיסה נוצרית, דומה מאוד, אולי כבר בברית החדשה, לא אולי, כבר בברית החדשה באיזשהו מובן, שטוענת שבעצם הנצרות החליפה את היהדות. איך החליפה אותה? בעצם עם ישראל ההיסטורי של התנ״ך, מה שהם קוראים לו הברית הישנה, מרגע שהופיע ישו הנוצרי, אז אותו עם ישראל היסטורי בעצם הוחלף בישראל האמיתי ורוס ישראל, שזה ישראל שברוח ולא ישראל שבבשר. אגב, מה ההבדל? מה, 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 מה הגויים לא קיבלו מהנוצרים הראשונים, עם איזה מצווה היה קשה? ברית מילה, כן, הם לא, זה היה בלתי נתפס לעשות ברית מילה, ולכן חלק גדול מאוד מהפולמוס הבסיסי של היהודים והנוצרים, זה היה סביב מצוות הברית מילה, כן, כלומר היהודים מאוד מאוד עוקים בברית מילה, זכות הנוצרים, לפני זה היה גם היום את זה. מה?
זה מה שהיום זה כלום.
מה פירוש זה כלום?
זה ברית מילה.
נכון. כן, אבל אתה צריך להבין שלרומים, באותה תקופה, ולהאמין באזור שהתנצרו ראשונים, זה נתפס להם כהשחתה בלתי נסבלת. להשחית הגוף, לחתוך חלק מהגוף, זה נתפס בידיים כמעשה פסול מכל וכל מוסרית, לא רק בריאותית וכדומה. לא רק הכאב והדם וזה לא. זה גם כמשהו בלתי נסבל. כן, הרי הרקע היה הרקע ההלניסטי, ובהלניזם שלמות הגוף וכדומה, זה הדבר מאוד חשוב, זה קשור חנוכה עכשיו, נכון? שהיו מושך בעורלתו, בדיוק מהסיבה הזאת, לא להיראות מהול, כן? כי היו עושים ספורט, האבקות, בעירום, ואז שלא יראו אותך שאתה מהול, כי בעצם אתה פגום, כן? הברית זה כאילו פגם, זה לפגום בגוף. אז שפאוליוס הלך להפיץ את הנצרות בראשונה, פה בעמים, באזור, בטורקיה, ביוון, של היום, מקום באזור מייל, ברחבי האימפריה הרומית, אז אחד מהדברים, מהדיונים הראשונים היה האם הם צריכים להיות מהולים או לא. וההחלטה בסוף הייתה שלא, הם לא צריכים להיות מהולים. כלומר, הגויים לא צריכים ברית מילה. כן? ולכן, אז הפסיקו לשמור את המצוות. וטוב שכך, צריך לומר, זה טוב, כן? אוי ואבוי, אם היו מעבירים הגויים גם את המצוות. אבל מה שכן, זה גרם לזה שכבר בשלב מאוד מוקדם, אולי כבר הברית החדשה עצמה באיזשהו מובן, אבל בטח ובטח שאצל אבות הכנסייה, שהיו ממש אחר כך, אחרי הברית החדשה, אני מדבר על המאה השנייה, השלישית, כבר היה להם ברור שהם ישראל האמיתי. ואנחנו, אז התפתחה סביבנו סוג של תיאולוגיה כזאת, שנקראת לפעמים תורת הבוז, מה היא טוענת? היא טוענת שבעצם עצם קיומנו, זה של העם היהודי, זה עדות לאיך נראים העלובים והדבועים והסחופים שהתכחשו לאמונה במשיח. בסדר? מה העיוורון של היהודים גרם להם? אז יש פה בעצם שתי תורות שמתחברות זו לזו. אחת זה תורת הבוז, שזה זה. שנייה זה תורת ההחלפה, תורת החילופים. כלומר שהם ישראל האמיתי. ואז במילא עכשיו שאתה קורא על ישראל במקרא, אז בעצם אתה צריך להבין שעל מי מדובר, על הכנסייה. וכמובן, זה משאיר את השאלה, מה אנחנו? אנחנו השארית הזאת שנולדה, עכשיו זה גם כביכול עבד לטובתנו. כן? אני אומר כביכול, כי מה שנקרא מויך לטויבס, כן? אבל זה עבד לטובתנו, כי התיאולוגיה הזאת גם כאילו הסבירה למה צריך להשאיר אותנו קיימים. כן? כי הקיום שלנו הוא עדות חיה לחרפה של אלה שהוא לא קיבלו את המשיח. בסדר? של אלה שלא מבינים את התנך יותר. כמו שצריך. זה כמובן דבר בזוי, כן? אני צריך לומר את זה, כן? זה תיאולוגיה בזויה ושקרית. וכמובן שאי אפשר באמת לדבר עם מי שמחזיק באמונה כזאת. ויש בהחלט עד היום הרבה נוצרים שמחזיקים באמונה הזאת. זה עוד פעם מחזיר אותי, הקבוצות האלה של איי גאד, של כל המשיחים פה שעושים את המיסיון, זה התפיסת עולם שלהם. כלומר, הם חושבים עלינו, נגיד, משהו בסגנון שאנחנו אנשים עיוורים, עיוורים לא רואים, שרצחו את המשיח, בסדר? ושם צריכים תיקון גדול מאוד, כי דווקא אנחנו, דווקא העם המבחר, בוגד באמונה שלו, הם נורא אוהבים לצטט כל מיני פסוקים, בספר מלאכים, כדומה, שאיך עם ישראל חוטא, וכמה הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. כן, כמובן, אנחנו מבינים את זה כמשהו פנימי, כן? אבל הם מבינים את זה אחרת. בצורה רעה מאוד ושלילית, אבל גם זה לא יהיה מדויק לומר שכל הנוצרים חושבים ככה, זה יהיה אפילו טעות גמורה. אז גם כאן צריך להתחלק, בסדר? אפשר לומר שבכנסייה הקתולית אף אחד לא ממש חושב ככה כבר. כי חלק ממה שהיה בוועידת הוותיקן השנייה, בוותיקן טו, זה החלטה שהתפיסה הזאת היא פסולה. או יותר נכון להגיד שהקדוש ברוך הוא מעולם לא ביטל את הבחירה מעם ישראל. בסדר? זה התיאולוגיה הקתולית הנוכחית.
הם בשאר השנים בכלו...
זה היופי עצמם. זה היופי עצמם. אז עוד פעם, תראה, הם מפנימים את זה כבר 60 שנה. אבל כן, יש להם משהו, אני עד עכשיו לא מבין את זה, אני אגיד את זה ככה, אבל תשמע, אנחנו עקשנים. היהודים עקשנים. אנחנו בשביל להעביר מילה בתפילה, אנחנו כותבים על זה ספרים. ועושים עריבות, כן? אני לא יודע, לא הבנתי עד היום איך זה עובד, כי הם אנשים גם שמרנים, כלומר, הם אנשים מאוד דתיים, הם לא... זו קבוצה רפורמיסטית כזאת שיכולה להחליף אידיאולוגיה תוך שבוע. אבל כן, כן, תוך כמה דורות, תראה, רוב הקתולים היום בעולם, ברוב מובהק, נולדו למציאות של, של אחרי ועידת הוותיקן השנייה. זאת אומרת, הם קיבלו, אז היה פולמוס גדול בתוך הוועידה וכדומה. אבל הם נולדו למציאות של אחרי ועידת הוותיקן השנייה. כלומר, הם לא מכירים בכלל משהו אחר. עכשיו צריך להבין, אתה צריך להבין יותר מזה, אתה שואל אותי איך ברגע אחד משנים את היחס ליהודים, נכון? עכשיו אני, מה שנקרא, אני אכפיל את השאלה שלך. מה שהם שינו בוועידת הוותיקן השנייה זה לא את היחס ליהודים, הם שינו את כל הכנסייה. כן, אני אתן כמה דוגמאות, בסדר, אפשר לדבר, ותיקן 2 זה אירוע ענק, אני אתן כמה דוגמאות קטנטנות. התפילה הייתה עד אז הכל בלטינית, והם שינו את זה לזה שזה יהיה בשפת המקום. בסדר? בשפת המקום. כלומר, צריך עכשיו לתרגם את כל התפילות, והם נמצאים בכל מדינה בעולם. כן? זה שינוי עצום. תחשוב, בן אדם קם לתפילה, וזה לא את התפילה שהתפלל עד היום. בן אדם חי חיים שלמים, נכון? תארו אצלך, בן אדם בן 60, שיום אחד מגיע לכנסייה שלו, והתפילות השתנו. כן? אתמול זה היה בלטינית, ועכשיו זה בפורטוגזית, כי הוא גר בברזיל. כן? זה שינוי עצום. הם שינו, בכלל, הם שינו המון המון דברים, המון. המון דברים גדולים. בסדר? הם שינו המון את היחס בפשוטי העם, מה שהם קוראים לו היום עמאים, כאילו מי שהוא לא בהיררכיה הכנסייתית, מי שלא מוסמך להיות כהן, בישוף כאלה וזה, אז הם שינו שם את כל הקיצר, עשו הרבה שינויים, עשו רפורמה גדולה. וחלק מהרפורמה, מסמך אחד, ותיקן 2, שהוא מאוד משמעותי, כן, שנקרא נוסטרה טאטה, שדיברנו עליו שם, יש סעיף 4 על היהודים, ששם אמרנו, זה תיאולוגיה פסולה. כן? למה? אגב, ההסברה שלהם היא לא הסברה כאילו כלפי היהודים. עכשיו, ברור שהייתה כאן גם מוטיבציה כלפי היהודים שנבעה ממאורעות השואה. זה ברור. אבל ההסבר התיאולוגי, הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, תשמע, יש בעיה. אם אנחנו אומרים שאלוהים זנח את עם ישראל, אז אנחנו אומרים שאלוהים שינה את דעתו. נכון? ואם הוא שינה את דעתו, למה שהוא לא ישנה אותה שוב? זאת אומרת, אלוהים לא משנה את דעתו. כן, זה המוטיבציה. אגב, הרב אליהו בן המוזק, בספר שהוא על יהדות ונצרות, כתב את זה 100 שנה לפני כן. לא יודע אם אצל הנוצרים גם כתבו את זה לפני, אני לא מכיר מספיק. והוא כתב את זה לפני, ותיקן 2. כן, כמעט 100 שנה לפני, שהוא כתב, הוא אמר, רגע, לא מבין, אם אלוהים זנח אותנו, אותה בישראל, אז למה שהוא לא יזנח גם אתכם? כלומר, איך זה עובד? האלוהים הקפריזי הזה שמשנה דעתו על פי מעשה בני האדם. כן, ובאמת הקציע אמר נכון. כן, אלוהים לא יכול לשנות את דעתו. בסדר, ולכן הבחירה בישראל מעולם לא בוטלה. כן, הבחירה בישראל, כאילו, אנחנו. כן? עכשיו, אני אגיד בזהירות, שבעצם זה משנה את כל היחס שלנו לכל מה שנכתב על הנצרות ביהדות, עד אותה תקופה. כי כמעט הכל, ניקח לדוגמת הרב קוק. הרב קוק, כידוע, יש לו כתיבה מפולגת על הנצרות. יש דברים מאוד חיוביים שהוא כתב בנבוכי הדור, דברים מאוד תוקפניים ושליליים שהוא כותב, זה מובא בספר אורות, בישראל ותחייתו. עכשיו יש כל מיני דרכים, יש כאלה שאומרים שזה בכלל תקופות, כלומר פה היה צעיר יותר, אחרי זה הוא התבגר, הוא ראה את מלחמת העולם הראשונה ושינה דעתו. אני לא חושב, אני חושב שזה, אין סתירה בין הדברים. ומה שבטוח זה שאת כל זה הוא כתב, אם מסתכלים על הפסקאות שלו בישראל ותחייתו, הוא כל הזמן מדבר על זה שהנוצרים רוצים להחליף אותם. כן? עכשיו אם תדבר עם איש דת כלשהו, נוצרי, משכיל בזמננו, הוא יגיד לך שזה לא נכון, הוא לא ישקר. בסדר? כי זה, התיאולוגיה שלו לא מכירה בזה. בסדר? זה נכון, עוד פעם, הכנסייה הקתולית. מה חושבים האורתודוקסים? זה לא פשוט. קשה לדעת. א', אין להם מבנה היררכי כל כך מסובך כמו לקתולים. ולהם אין ועידת ותיקן השנייה. כלומר, האם גם הם שינו את דעתם? לא יודע, לא יודע, לא נראה לי. ממה שאני מתרשם, התשובה היא לא. כלומר, הם עדיין חושבים שאנחנו צריכים, או יותר נכון להגיד שאלוהים בחר בהם במקומנו. כן? האם כולם שם חושבים ככה? לא, רובם הגדול בכלל לא חושב על זה, זה לא שאלה שמעניינת אותם. אבל מי שכן חושב על זה מבין שזה בעיה, בוא נגיד את זה ככה. עכשיו בעצם, אצל האורתודוקסים יש שתי בעיות. א', לא היה להם כזה תהליך של שינוי תיאולוגי, כמו שהצל הקתולי, וב', אני יודע שאני אתן הרבה מידע בבת אחת, אבל מה שהם נתפס. ב', הם מאוד צמודים לאבות הכנסייה. הקתולים לא מחויבים לעבוד הכנסייה. הם חושבים שהם אנשים קדושים ומקבלים מהם השראה וכדומה, והם לא נצמדים לפירושים של אבות הכנסייה. עכשיו אפשר להגיד שהמופע הכי אנטישמי ואנטי יהודי שהיה בכנסייה, זה חלק מאבות הכנסייה. מכיוון שהאורתודוקסים מאוד דפוסים עליהם, אז יש שם טקסטים, נקרא לזה, מאוד מאוד אנטישמיים. בסדר? מאוד 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 אנטישמיים. כן.
אוקיי, זה אחר, זה קצת פחות מה לעשות, אבל באמת מסתכלים אותי לדעת. איך כל הזמים, חנקות, לא של המוסלמים שעושים את זה עכשיו, מסבירים את זה, הרי שהחלפה בין ישראל ובין היהדות לביניהם, שהרי איך כמו לתורה בתחורה זיקוקים, כולם שומע את זה, כל זה.
כן.
זה נצרות, לא קוראים את זה, לא קוראים את זה את הפרטים, אבל...
בן אדם אחד.
בן אדם אחד, הוא שמל עם העבד היהודי שלו,
אז זה השאלה של הכוזרי, בסדר?
לא,
למה להאמין להם?
לא, אני אומר, אם הפעם ראשונה כולם ראו את זה, אז בהחלפה, או עד רבה...
לא, אבל הם נוצרים, המוסלמים סיפור אחר, כי הם טוענים שאיבדנו את המקרא, אבל זה... שיעור בפני עצמו. אבל לגבי הנוצרים, הם לא שוללים את מה שכתוב בתורה. בסדר? צריך להבין. זה אחד הדברים שאני אתקל בהם הרבה, זה שהיהודים חושבים שהנוצרים שוללים את הכתוב בתורה. זה לא נכון. זה היה הדבר כזה במאה הראשונה שנקרא, אני יודע, משנייה, שזה נקרא מרקיוניזם. שכאילו רק לקבל את הברית החדשה ולשלול את התנך שלנו היהודים, מה שהם קוראים לברית הישנה. זה לא עמדה נוצרית. אני לא מכיר אף קבוצה נוצרית שמחזיקה בעמדה הרשמית הזאת, ובטח לא הכנסיות הקתולית, האורתודוקסית וכדומה. אבל אתה אומר, איך יכול להיות שכל זה השתנה על פי משהו שקרה עם אדם אחד?
כן.
מה זה משנה? עכשיו, כאילו הם אומרים, מה שקרה, קרה. אם אתה מאמין בזה, זה אמיתי. מה זה משנה שקרה על אדם אחד? היו שליחים, היו אנשים שראו את זה, הם ראו אותו קם לתחייה ביום השלישי. בסדר. זה ההיגיון שלהם, אני כמובן לא מאמין בזה, כן, אז אתה מבקש ממני לתרץ פה עמדה. שאני רחוק מנה מאוד.
ברור, אבל כי אמרתי שאמר, כאילו, אתה יודע, אם פעם ראשונה היה פה זיקוקים, ופעם שנייה אף אחד
לא... כן, אבל אנחנו לא מאמינים בגלל זיקוקים. אנחנו מאמינים בגלל שיש לנו מסור.
לא, לא, אני מסיקוקים, אני לא יודע, ברור, אני לא זיקוקים, אני מבין, אני מבין, כבר כאילו, כל העם שמע את זה, כלום יודעים את זה, ופה כאילו...
כן, טוב, לא יודע, זה צריך לשאול אותם, זה לא שאלה טובה
בשביל. אם יש החלפה, זה צריך להיות יותר גדול.
לא, עוד פעם, הם לא טוענים שההחלפה הייתה כמו במשחק כדורגל, בסדר שאחד יוצא ואחד נכנס. אתם יודעים שזה המשכיות, ואתה פשוט סטית מהדרך. שזה המשכיות של היהדות, ואתה ברחת, כן? שזה כמובן טענה שאנחנו שוללים אותה מכל וכל בחריפות, אבל השאלה אם זה באמת מה שהם טוענים עליו. בסדר? אז זה מורכב, זה מורכב. צריך לבדוק טוב, 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 מול מי אתה אומר. כן? ככלל, הכנסייה הקתולית לא מקבלת את הטענה הזאת היום. את התיאולוגיית החילופים, replacement theology או תורת הבוז וכדומה, זה, אצלם זה אפשר לומר, זה נשלל כתפיסת עולם כולל.
זה הולך ביחד? תמיד תורת הבוז
זה כבר כך לפה? כן, כן, זה בדרך כלל נובע אחד מהשני. בסדר, הבוז נובע מההחלפה. כלומר, עוד פעם, תנסה לחשוב על זה ככה, תנסה לחשוב שקרה משהו מאוד גדול, ואתה המשכת לצעוד בכיוון הנכון, בסדר? על זה מתבסס הבוז.
אפשר לומר, אבל שמדינת ישראל קמה, אז הבוז כבר לא מבין כך בוז, אבל עדיין יש החלטה.
לא, 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 עוד פעם.
זה פוסק מראה, שזה אירוע מה שסטן כזה.
הקימה של מדינת ישראל, היחס של המצרות וקימתה של מדינת ישראל, זה עוד נושא מאוד מורכב, אבל צריך לדעת, ופה זו נקודה מאוד מאוד עדינה, שטועים בה הרבה, בשום פנים ואופן, אל תגזור את היחס של המצרי ליהדות מהיחס של מדינת ישראל. בסדר? למה? יש המון המון אוהבי ישראל עצומים שאוהבים את מדינת ישראל והם אנטישמים גמורים, בסדר? או יותר נכון, הם אוחזים, אולי אנטישמים זה לא תמיד המילה הנכונה, אבל הם אוחזים בתורת בוז ותורת תיאולוגית החלפה מאוד מאוד חזקה, ואתה החמורו של משיח שלהם. בסדר, ולכן הם תומכים מאוד במדינת ישראל, אבל בזים לך, כן? שואלים אותי הרבה פעמים, האם האוונגליסטים שתומכים בנו אוהבים אותנו? ואני אומר, כן, הם אוהבים אותנו כמו שדייג אוהב דגים. בסדר? אוהבים אותנו. אבל מה שנקרא, אני לא בטוח איך נצא מהחיבוק הזה. או אם נצא ממנו, בסדר? לכן, כשבאים לחבק אותך, תגיד לה, תודה רבה, אני שומר נגיעה. כן? בטח מהאוונגליסטים. ואצל הקתולים, שהיחס למדינת ישראל הוא מורכב, עד כדי כך שלפעמים זה נושא שיכול ליצור פילוגים פנימיים אצלם. בסדר? ויש כאלה שאנטי ציונים או לא ציונים, יש כאלה שמאוד ציונים, זה לא כל כך משנה את העמדה הדתית הבסיסית שלהם ביחס ליהדות, שהיא עמדה ששוללת את תורת הבוז ותורת החליפין וכדומה. זה אוונגליסטים, עוד פעם, האוונגליסטים זה מאוד מסובך. כי יש מלא אוונגליסטים, בסדר? והם לא גוף היררכי מסודר. תסתכל על זה ככה, אנחנו היהדות, אנחנו גם לא גוף היררכי ומסודר, אבל אנחנו גוף מאוד, היהדות האורתודוקסית, כמובן, פה בישראל, אנחנו גוף מאוד מלוכד, בסדר? כלומר, יש לנו רעיונות מסוימים שזה ברור מה בפנים, מה בחוץ. יש דברים שאם תעשה פה בבית כנסת, זה ברור שאתה מחוץ לעניינים, כן? Out of the business, כן? אם אתה עושה, לא יודע מה, ישיבה מעורבת או משהו כזה, כן? אצל אוונגליסטים אין שום דבר שמקשר ביניהם באמת. זאת אומרת, יכול להיות אוונגליסטים ציוניים בטירוף שחושבים שהדבר הכי חשוב בעולם עכשיו זה שהיהודים יבנו את בית המקדש. יכול להיות אוונגליסטים שהם אנטי-ציונים. יכול להיות אוונגליסטים שהם עד כדי כך ציונים שזה חדר להם לדת שלהם. ולכן הם כבר ויתרו על תורת הבוז. אתה מבין? הם כל כך נתקעו בשלב הזה של הגאולה שמתחילים להאמין במה שהיהודים מאמינים. וגם כאלה יש. אבל ככלל, אם צריך להגדיר את מה שנקרא נוצרים אוהבי ישראל, כל התנועות האלה של ה-Christian Zionism, זה, אני יודעתי, זה שנוי מחלוקת, זה כלומר, אני אומר כמובן רק את דעתי היום, וההיכרות שלי איתם היא היכרות טובה, יותר טובה מהממוצע, מהאדם הממוצע, אבל לא עמוקה, כן? אבל זה תנועה ששוללת אותנו כתפיסה אמונית לגיטימית, בסדר? כלומר, הם לא ויתרו על תורת הבוז, תורת החליפים. והם עדיין חושבים שאנחנו עיוורים ושהקיום היהודי הוא לא לגיטים, הקיום היהודי שלנו. והם היהודים האמיתיים. כן? צריך לזכור את זה, יש כאן רקע. הם ישראל האמיתיים. ולכן, מהקבוצות האלה צריך להיזהר. עוד פעם, וזה כמובן, שימו לב, יש פה קו אחד שחורז את הכל, בסדר? כלומר, אלה שבעד מיסיון, כן, הם גם אלה שבעד תורת הבוז, שמחזיקים בתורת הבוז ובתיאולוגיית ההחלפה. כן, זה דבר שהולך ביחד. זה מחובר זה לזה. ובדרך כלל אלה שנגד, שלא מקבלים, ששוללים את תיאולוגיית ההחלפה ותורת הבוז, אז הם גם נגד מיסיון. זאת אומרת, נגד. הם לא עושים מיסיון. בסדר, זה בדרך כלל הולך ביחד. אז שאלה, האם זה נכון לחלק ביניהם ולדעת מול מי עומדים? והתשובה היא שכן, עוד פעם, כי זה לא קבוצות. צריך להבין, אנחנו בתוך היהדות שלנו, אנחנו מחלקים בין מרכז הרב להר המור. יש כאלה חילוקים שאדם מבחוץ הוא בכלל מבין מה, על מה אנחנו, איך אתה רואה, איפה ההבדל, איפה אתה רואה פה משהו. פה מדברים על קבוצות שזה מיליארד בני אדם וזה קרוב למיליארד בני אדם. זה קבוצות ענק. כלומר, אי אפשר לכלול אותם תחת מטריה אחת. מה גם שצריך לדעת שהם גם הרבה פעמים כמובן בסכסוכים עצומים אחד עם השני, כן? אותם אוונגליסטים, בדרך כלל אם יש מישהו שהם באמת שונאים, זה את הקתולים, בסדר? כלומר, יש להם תחביב כזה הרבה פעמים, להיות אנטי-קתולים וכדומה. עוד פעם, וגם אותם הם רוצים כמובן להחזיר בתשובה, אבל זה לא, מה שנקרא, זה לא בעיה שלי. כן? המריבות הפנימיות של הנוצרים, זה לא העסק שלנו. העסק שלי זה שהם רוצים להחזיר אותי בתשובה. בסדר, וזה כמובן דבר שאסור לתת אותו מקום. בכלל, לא לדבר עם אנשים שבזמן. אז אנחנו כבר מדברים קרוב לשעה, ולא נשאר לנו זמן להגיד למה כן, למה כן לעשות את כל זה. אז אני אצמצם את זה לחמש דקות ברשותכם. מרשים לי עוד חמש דקות? כן? דודי בטוח מרשה. אתם גם מרשים, נכון? אז חמש דקות, אני אצמצם, זה מצריך שיעור בפני עצמו, כן? אבל אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. בשביל זה אנחנו בעולם. בסדר? בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. כלומר, אנחנו היינו בגלות, 2000 שנה, אנחנו חיים עכשיו בתקופה שהיא תחיית ישראל. כן? עזבו, כן מדינת ישראל, לא מדינת ישראל. אנחנו בתקופה של תחייה, נקרא לזה, תחייה של עם ישראל. עם ישראל קם לתחייה מחדש, בסדר? יש לנו יצירה רוחנית, יש לנו עצמאות, יש לנו יכולת לעשות דברים בעצמנו, להשמיע את הקול שלנו, דברים שלא היו לנו במשך אלפי שנים, ועוד כל זה אנחנו עושים פה בארץ ישראל, בארץ הקודש. אז ברור שהדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו, זה ליהודים הרוחניים שלנו. כן? והייעוד הרוחני הראשון שלנו במעלה, זה לדבר עם העולם. לדבר עם העולם. בסדר? זה כתוב, נכון? והייתם לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר הרמב״ם, כן, יותר נכון, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם בשם אביו בפירושו לתורה, אומר, ממלכת כהנים, שאתם תהיו, ישראל יהיו באומות ככהנים בישראל. בסדר? כלומר, התפקיד של עם ישראל הוא להיות כזה שהוא אור לגויים. בסדר? מה זה להיות אור לגויים? אתה לא יכול להיות אור לגויים אם אתה לא פותח את הפשר עם הגויים, נכון? זאת אומרת, המחשבה שהגוי יסתכל עליך ויגיד, וואו, איזה יופי, הוא מניח תפילין. אור לגויים, זו מחשבה אינפנטילית, כן? עכשיו, איך נהיים אור לגויים? למי צריך לדבר בשביל להיות אור לגויים? עם הגויים. זאת אומרת, לא רק שצריך לדבר איתם, צריך להיות קשורים אליהם, נכון? באופן פשוט. כן? אנחנו רוצים להגיע לאחרית הימים, להביא לפחות איזו טעימה מאחרית הימים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה ההר בית השם, מכל הערים, ונערו אליו כל הגויים. עכשיו, ומה הם יעשו? מה הם יגידו הגויים? כן? הם יגידו, בית יעקב לכו ונערך באור השם, נכון? והורינו בדרכיו ונערך באופותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ואז, כן, אנחנו נשפוט אותם, לא במובן של, במובן אלים, במובן שמאיתנו יכולים לקבל איזשהו מסר מירושלים, מסר רוחני עמוק, נכון? שהתוצאה יהיה וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם מזמרות, זה התכלית. בסדר? כלומר, התכלית הבסיסית, לפני, בואו לא נרחוק לאחרית הימים, בסדר? זה שקולנו יישמע בגויים. נכון? מה אומרים, מה כתוב בספר דברים? אני אומר כל הזמן שיש מצווה מול הגויים, איזה מצווה? שמה יגידו עלינו? רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. בסדר? איך הם יגידו עלינו רק עם חכם ונבון אם לא נדבר? מה הם יראו? מאיפה זה יבוא? כן? אז כדי שיגידו את זה עלינו, צריך לדבר איתם. כן? צריך להיות כל משמעותי בעולם. היום אנחנו לא עושים את זה. חד משמעית. אנחנו לא משמעותיים. מה הכוונה להיות משמעותי? משמעותי זה לא לכבוש עוד שטח. זה לא הופך אותך משמעותי. זאת אומרת, מה שלא נעשה, אינדונזיה תהיה יותר גדולה מאיתנו. נכון? בכל זאת, 250 מיליון בני אדם. אנחנו, מה אנחנו? כן? 9 מיליון. זה לא יהפוך אותם להיות משמעותי. או 14 מיליון יהודים, לא משנה. מה יהפוך אותם להיות משמעותי?
הדיבור.
בטח. כן? לייצג את היהדות מול העולם. כן? לדבר. זה דרך היחידה. עכשיו, במילא, בחירה טובה. עכשיו, צריך לדבר, יש הרבה מי לדבר. היום דיברנו על נוצרים, אבל כמובן, הרגל השנייה של השיעור הזה, מה צריך להיות עם מי לדבר? עם המוסלמים, ברור. כן? זה אולי אפילו... לא רוצה להגיד יותר חשוב, אבל לא פחות חשוב, בסדר? אבל הנוצרים הם בחירה טובה. למה הם בחירה טובה? כי, או למשל, נגיד, מצמצם את זה, נגיד, הכנסייה הקתולית, לצורך העניין, זה בחירה טובה. לדבר איתם. למה זה טוב? כי הם עשו שינוי מאוד משמעותי ביחס לעם ישראל. בסדר? הם חזרו בתשובה. הם שינו הרבה מהתפיסות השגויות והפגומות שלהם, הם וויתרו על הרבה מהדברים שאנחנו לא יכולים לסבול אותם. כלומר, עשו צעד מאוד גדול. לקראת זה שאפשר לדבר איתם. וזה...
להתקרב
כאלו. אין ספק שזה השגחה פרטית, כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא גרם לזה לקרות, זה דבר עצום. בסדר? כלומר, באו הצוררים הכי גדולים שלנו לאורך ההיסטוריה, ובלי שביקשנו מהם, מעצמם, ישבו, עשו שינוי, וויתרו על העיקרון שבשמו היינו במאבק איתם קרוב ל-2000 שנה. בסדר? זה דבר עצום. זה בלתי נתפס. אז זו קבוצה שהגיוני לדבר איתה. עכשיו, על מה נדבר איתה? שמה אין מה לדבר? בסדר? זה פשוט חורג מהזמן שלנו. אבל זה בכלל לא משנה, זה שאלה הבאה בתור על מה לדבר. או האם יש גבולות למה שמדברים עליו? או האם יש נושאים שחשוב לדבר, נושאים שלא חשוב לדבר? או מה החזון שלנו? זה שאלות גדולות מאוד. אבל מה שבטוח, שצריך לדבר. בלי זה, אנחנו לא נקיים את הייעוד שלנו. עכשיו יש כאלה שאומרים, רגע, אני רק אתייחס להתנגדות האחרונה. יש כאלה שאומרים, זו התשובה שאני הכי אוהב. יש כאלה שרבים איתי ומתווכחים על הדברים האלה, וזה בסדר, להתווכח תמיד טוב. יש כאלה שאומרים, תשמע, כל מה שאתה אומר אני מסכים, רק יש לי קושייה אחת. נו, מה הקושייה? עוד לא הגיע הזמן. למה עוד לא הגיע הזמן? כי, לא, לא משיח, לא, כי תשמע, אנחנו היהודים בעצמנו יש בעיות. יש אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, ואנחנו לא עושים תורה. בטח שיש בעיות, אנחנו לא מקיימים את היהוד שלנו, אז יש בעיות. זה לא שלב הבא. זה, יכול להיות שאם נעשה את זה, זה יפתור חלק גדול מהבעיות הפנימיות שלנו. בסדר? זה דבר מוכח, שאתה צר עולמך כעולם נמלה, אז במה אתה מתחיל להתעסק? בשטויות. אני פעם פגשתי בחור שהסביר לי שהדבר הכי גדול בעולם זה המחלוקת בין בריס למחנובקה. בריס למחנובקה. מי זה מחנובקה? אתה יודע, אביה? לא יודע, מחנובקה, זה חסידות, יש חסידות מחנובקה, ידעתם? הם ענף של בריס. הוא אמר לי, תשמע, כל העולם עומד על זה שהרבי ממחנובקה הוא הרבי האמיתי מבריס. הגיוני, לא? בסדר? עכשיו, זה נשמע, נכון, זה נשמע מצחיק? אבל שתדעו לכם, אנחנו בדיוק אותו דבר. כי בדרך כלל מה הוויכוחים שלנו? אנחנו ישראלים, דברים שאדם מבחוץ לא יבין לכם מה אנחנו מדברים, נכון? אז יש עולם בחוץ, להתעסק איתו. יש דברים יותר גדולים מזה. יותר משמעותיים. האם כל אחד יכול לעשות את זה? לא בטוח. האם זה מתאים לכל אחד? לא יודע, לא בטוח שכן. כן? בטוח שלא, בטוח שזה לא מתאים לכל אחד ואחד. אבל זה בטוח כתנועה, כתנועה רוחנית, היהדות כתנועה רוחנית, חייבת לקחת חלק בסיפור הזה. זאת דעתי. בסדר? שאלות, תשובות, מענות, קושיות?
תודה רבה.
תודה רבה.